הגמרא במסכת שבת, דף למד א', אומרת, מכריז רבי ינאי. רבי ינאי היה אחד מגדולי האמוראים, אב בדין היה, והייתה לו ישיבה, היה ראש ישיבה. מכריז רבי ינאי, חבל על דלת לדרתה ותרעה לבית לדרתי עביד. הכוונה, פירוש המילים, חבל על אדם שאין לו בית ושער וגדר לבית הוא בונה. על מה זה מדובר? מי זה השער ומי זה הגדר? מראה מדברת על יראת השם, יראת שמיים. יראת השם תיקרא יש שער ויש בית, כמו שנראה בהמשך. הגמרא שם מביאה לפני זה מאמר מפורסם בלמד א' בעמוד א', הביאה שם מאמר מפורסם, אמר רבה, תחילת דינו של אדם. בשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו כמה שאלות יש שם. תחילה נסעת ונתת באמונה, כלומר המסחר שלך היה ביושר, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, קבעת עיתים לתורה, האם היה לך כל יום קביעות עיתים, כמו שכתוב בשולחן ערוך, ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה, קבעת עיתים לתורה? אחרי שאמר כן, שואלים אותו, עסקת בפריה ורבייה, עשת אישה והשתדלת להביא ילדים לעולם? אחרי שאמר כן, שואלים אותו, ציפית לישועה? היית בכל בעיה, בכל עניין פרטי, כללי, מחכה ואומר, מתי יבוא הגואל כבר וניוושע, ולא משליך את יהבך על בני אדם ועל כל מיני הבלים, כאילו זה יפתור לנו את הבעיות? זה ציפית לישועה. אמר כן, וראו שזה אמת, שואלים אותו, פלפלת בחוכמה? תורה שלמדת, הקשית, תירצת, חקרת כל דבר. אמר כן, הבנת דבר מתוך דבר? הרי לא כל ההלכות כתובות בתורה, אתה צריך לדמות דבר לדבר. השתדלת להבין עד עומק שיד שכלך מגעת? ואפילו רק יפלו, כל זה היה בסדר, היא יראת השם, היא אוצרו, אין אילה לה. אם כל זה עשה והיה איתו יראת שמיים, שווה. אם לא, לא. אומרת הגמרא, מי שיש לו תורה ואין לו יראת שמיים, למה הוא דומה? אדם שנתנו לו מפתחות הפנימיות והחיצוניות נתנו לו. נגיד, הוא בנה בית, ארמון, 67 חדרים. בנה כמה קומות, מפלסים, ויש לכל חדר יש לו מפתחות. ואין לו מפתחות של החדרים, יש לו מפתחות של כל החדרים. ושל האוצרות, כספות, מה עשו שם, הכל יש לו, של החדר האטום אפילו. אבל הכניסה לבית, השער, אין לו. נמצא יראת שמיים, זה השער. התורה זה החדרים הפנימיים, אבל יראת השם זה השער החיצון. יוצא מכריז רבי אבא, אחרי זה בעמוד ב' שם בדף למד א', אומרת הגמרא, מכריז רבי ינאי ואומר, חבל על אדם שהעלית לדרתה ותראה לדרתי עביד. יש לו שער ובית אין לו. הגאון רבנו חיים בן עטר, זכר צדיק לברכה, שהשבוע הזה ביום שלישי, תתווה לחודש, יום פקודתו. וידוע שצדיקים ביום הפטירה שלהם מאירים אור עצום. ראשי במסכת יבמות מביא על מה שאמרה הגמרא, כל הנח רגלי דאמוראי. רגלי דאמוראי, חג של האמוראים. הכוונה חג של החכמים. מה זה חג של חכמים? ראשי אומר, ביום שנפטר צדיק בכל שנה ושנה, באותו יום זה כמו חג של הצדיק הזה. מדובר פה אחרי 12 חודש ראשונים דנים כל אחד, הפנקס שלו פתוח, דנים את מעשיו. שעברו 12 חודש, כל שנה ושנה ביום הפטירה שלו זה יום הילולה שלו. אומר השם, מתקבצים ובאים תלמידים מכל המקומות, יושבים סביב קברו, הכוונה איפה שהוא נמצא, ועוסקים שם בתורה, וזה יש לו תענוג גדול ונשמתו מאירה אור הפלא ופלא. זוהר הקדוש כתוב שמת הצדיק כל השנה נמצאת בגן עדן בגנזי מרומים, הוא אפילו לא יודע מה קורה איתנו, כי מרוב שמביאים לו שם תענוגים גדולים לא יודע מה שמתרחש פה. סופר שהיה המגיד ממזריץ' עליו השלום, היה מתלמידי הבעל שם טוב, לפני שנפטר אמר, תדעו, אני רואה גלות כל כך קשה, גזירות כאלה נוראות, צרות כאלה, מי יכול לעמוד? תדעו, כשאני אלך מן העולם אני לא אכנס למקום שלי בגן עדן, אני לא אנוח ולא אשקוט, אעמוד ליד כיסא הכבוד שגמור את הדין שלי ולא אלך לשב במקומי עד שבשמיים יחליטו לשלוח את המשיח. תראו, אני אעשה משהו, אני ארעיש את העולמות. ככה אמר. נפטר, עברו שנה, שנתיים, חמש שנים, שום דבר לא יראה, כולם חיכו, אמרו מי יודע הרב, הנה יקרה משהו. בא רבי לוי יצחק ברדיצ'וב תלמידו ואמר, הוא כנראה שיחדו אותו חוץ מכבודו, נתנו לו שם אוצרות ונהרות של אפרסמון ושם תענוגים נפלאים, והוא שכח מאיתנו, שכח את ההבטחה שלו שהבטיח. אבל אני, אתם תראו, אני לא יפייסו אותי בכלום ולא ישחדו אותי ולא ישכנעו אותי בשום דבר, אני לא אנוח ולא אשקוט ולא אלך למקומי עד שאני ארעיש את העולם שם. גם הוא נפטר, זה כבר 150 שנה יותר שהוא הלך לעולמו, חיכו חיכו בשנים הראשונות, זהו לו בסוף. אמרו, מה זה? אמרו להם חכמים, אתם חושבים שזה בידו? צדיק אחרי שהוא שם עסוק בעניינים שלו ראה עולם אחר לגמרי, זה לא העסק שלו, משיח כן משיח לא משיח, זה העסק של קדוש ברוך הוא. אבל כל אחד ואחד תרות בעסק שלו, בגן עדן שלו, רואה את הגן עדן, שוכח, לא מעניין אותו, לא מבניו, לא מאשתו, לא ממשפחתו, לא מקרוביו, לא כלום. אבל יש יום אחד בשנה שנשמת הצדיק יורדת, זה יום פטירתו, תדעו. יום פטירת הצדיק היא יורדת ומאירה באור עצום על קברה, ואז אפשר ללכת לבקש מהקדוש ברוך הוא בזכותה, גם לא יגיד שהצדיק יעשה, צדיק לא אין בידו לעשות כלום, בידו רק להתפלל. גדולים צדיקים במיטתם מתעורר בחייהם, מה הם עושים? כבר בבא המציאה אומרת, לולא תפילת המתים על החיים לא היו החיים מתקיימים, כלומר הם מתפללים עלינו. אבל זה טוב, לא יבקש מהצדיק שיעשה, נגיד לקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק. תראו, כמו התפילות שחיברו בקברו של רבי מאיר, מאיר בת עין, ספר מאיר בת עין, חיברו את זה אנשים גדולים, וכן ספר הילול הרבה על קבר רבי שמעון. מה כתוב שם אחרי הלימוד? אנא השם, ויהי רצון מלפניך השם אלוקנו, שבזכות ביאתנו על קבר הצדיק הזה, שאל תפן לרשענו ואל תתעלה מבקשתנו, ותרחם עלינו ותעשה כך ותעשה כך. אז זה שאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק, זה מעלה גדולה מאוד. אז מכאן ראינו מה המעלה של הצדיק ביום פטירתו, וגם בפרט אם מזכירים דברי תורה שלו, יש לו תענוג גדול מאוד. הוא רבנו חיים בן עטר, יש לו כמה חיבורים, יש לו ספר חפץ השם, ספר ראשון לציון על שיטות על השס, כתב ספר פרי תואר, זה חיבור שלם היורד דעה, יש פרי חדש, הוא קבור לידו, רבי חזקיה די סילבה, הוא כתב כנגדו פרי תואר, איזה הלכות, איזה פלפולים, איזה חידושים בענייני תערובות, בענייני שחיטה, בענייני איסור ויתר, כל מיני הלכות של יורד דעה, הגודל שלו אפלה ופלה. וספרו שהתפרסם יותר מכולם זה אור החיים, כשמו כן הוא, ותנר מצווה ותורה אור, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם חיים כולכם היום, ושמו חיים, קרא לזה אור החיים, וזה הספר שהוא הכי התפרסם, עד ששמו כמעט לא אומרים רבי חיים במעטר, אומרים אור החיים, ככה מזכירים אותו. בספר אפלה ופלא, רב חידה כותב, דע שספרו זה אינו אפילו אחד מעשרה מגדולתו בתורה. אתה רואה שם כמה הוא מפלפל בגמרות, בפירושים נוראים. הוא אומר, מקשה רבי חיים בן עטר, כתוב על הסוגיה הזאת שהזכרנו כעת, כל העוסק בתורה שלא לשמע, אם אדם לומד תורה ולא לשם שמיים, מתכוון לקנטר, מתכוון להראות את העוצמה שלו ולחלוק על השני, זה בר מינן מה שכתוב עליו, נוח לו שנפחה שלייתו על פניו ולא יוצא לאוויר העולם. נוח לו שלא היה נולד בכלל, למה? הוא התורה שהוא לומד יענישו אותו, זה לא מדובר שעשה עוונות, לא שום עבירה, הוא סך הכל למד תורה, הוא עשה מצוות, אבל למד תורה, והתורה שלמד הייתה בשביל לקנטר, בשביל להתקיף את השני, להוכיח שהחכם השני לא צדק. זה כל התורה שלו סתרה אחרה, זה גמרא. זה מקשה רבנו חיים בן עטר, הלא ידוע, התוספות יקשו, הגמרא אומרת לעולם יעשו כאדם התורה אפילו שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בלשמע. תלמד תורה ללשם שמיים, אחרי שתלמד תורה ותרבה התורה אצלך, קדושה שלה כל כך עצומה שהיא מחזקת את האדם, בוא יצא אחר כך ילמד לשם שמיים. תרצו התוספות, שני חילוקים, כאן שלומד לשם כבוד, כאן שלומד לקנטר. מה שאמרנו לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמע, זה שהוא לומד של כבוד, הוא לומד של להוציא תעודה, לומד של לקבל משכורת, זה מותר. למה? עכשיו נכון הוא לא בסדר, אבל הוא ימשיך וימשיך וימשיך, אחרי שיתמיד בעבודת השם ובתורה, לימים יבוא לו שכל והוא יעסוק בתורה לשם שמיים. כמו שמובא בזוהר הקדוש, מעשה על רבי יוסף בן פזי, למה שמו בן פזי? וזה הזוהר עצמו, זוהר ידוע מחמיר מאוד בכל העניינים, גם בעסק התורה לשמע. מעשה היה עם רבי שמעון בר יוחאי בעצמו, פעם אחת בא אליו איזה אלם צעיר שמו יוסף, נכנס בית המדרש ואמר לרבי שמעון, אני רוצה ללמוד תורה אצלך. האוטו רבי שמעון, שהוא כלי מחזיק ברכה, זה תלמיד חשוב, אפשר, יש לו כישרונות, לא בסדר, שב לידי. עכשיו התחיל ללמדו תורה, לערב התחיל לבכות התלמיד הזה, בוכה, 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 מה קרה? שעבאב היום, איפה תשעבי? אנחנו כעת באמצע, היה חודש ניסן. עכשיו, זה מה אתה בוכה עכשיו? אמר, אני אמרו לי אורך ימים במינה, בשמאלה עושר וכבוד. למדתי היום תורה, כל היום עסקתי בתורה, אף אחד לא הביא לי לא דינר זהב, לא כסף, לא חפץ, לא כבוד, לא שום דבר. הסתכל עליו רבי שמעון, ורצה להעניש אותו, חומר שמה זוהר. בעיה למענשה. יצאה בת קול ואמרה לו, לא תענשה. דגברה רבה להווה, תיזהר, אל תעניש אותו, זה יהיה אדם גדול. אז רבי שמעון עצר, נסוג אחורה, חוץ מכבודו, וחיכה. לא עברה דקה אחת, והנה הגיע איש אחד בית המדרש. איש הזה נכנס, גם הוא בוכה. רבי שמעון, מה קרה? כל הבכיינים באו אליי היום. מה זה, יום הבכי הבינלאומי, יום הדיכאון, יש שהם עשו היום. מה קרה היום? אמר לה, איש, מה יש לך? למה אתה בוכה? אמר, תראה, אדוני הרב, אני למדתי שצריך ללמוד תורה, מי שלא לומד תורה מצבו מאוד קשה. אתם יודעים, רבנו חיים בן עטר כותב שכל מי שלא ילמד תורה בעולם פה אין לו רשות להנות מהעולם הזה כהוא זה, מי שלא לומד תורה. ואם אין לו שכל ללמוד תורה, אז לפחות שישמש אלה שלומדים תורה, כמו נשים או עמי הארץ, או אנשים שלא חייבים בלימוד, שלא חייבים זה רק נשים, אבל שלא מסוגלים ללמוד, אז הוא צריך לשרת זה שלומד כדי שיהיה לו חלק, כי אין בעולם הזה כלום, רק תורה. אז אמר האיש הזה, אם כן מצבי קשה, אומנם הוא עוד לא היה בזמן רבי חיים בן עטר, אבל ידע מה שכתוב. אמר לנו, ומה אתה רוצה? אמר, תראה, אני לא זכיתי ללמוד תורה, אבל יש לי כאן כלי גדול של זהב, בוא, שוקל הרבה הרבה, עולה הון עתק, ויש זהב, יש שבעה מיני זהב, זה זהב מופז, זהב יקר מאוד, תן אותו לאיזה תלמיד ואני אהיה שותף איתו, שהתורה שהוא ילמד יהיה גם יהיה לי חלק בזה. אמר רבי שמעון, איזה יופי, הנה השאלה, הנה התשובה, עכשיו זה התלמיד בחר, הנה הם השמיים ענו לו, תרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. קרא לתלמיד, אמר, תראה, אני לא רוצה להיכנס לעסק, לא רוצה קומיסיון, לא רוצה אחוזים, כלום, הנה זה האיש וזה התלמיד, אתה מוכן ללמוד ויהיה לך, יהיה לו חלק בלימוד שאתה תורה, לומד? אומר, כן, אני רוצה כסף, זה זהב. אומר, הנה, זה רוצה לתת והנה זה רוצה לקבל. אלא תפדלו, עשו ביניהם הסכם שלום, ישבו, ישב, זה התחיל ללמוד, היה מבסוט. מה המשיך הזוהר ואומר? ליומין על חמידו דאורייתא במאוהי, אחרי שלמד ולמד ולמד, אהבת התורה נכנסה לו בתוך המעיים. מה זה תורה? והתחיל עוד פעם בוכה. רבי שמעון, מה קרה? אולי הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא מחפש תיק החוץ, מה הוא בוכה עכשיו? על מה אתה בוכה? קיבלת זהב. אומר, אני לא רוצה את הזהב, מה, אני טיפש? אני אמכור את התורה הקדושה שלמדתי בנזיד עד השם באיזה כלי זהב שהיום כאן ועוד שעה אינו כאן? מה עשיתי? חיי העולם אני מוכר בחיי שעה, לא רוצה את הזהב. אבל לא, מה קרה? אומר, אני הייתי טיפש, חשבתי שתורה זה סתם, אז רציתי תורה בשביל ממון. אמר, לא, בסדר. קרא לאיש, אמר לו, הוא לא רוצה, לך תחפש מישהו אחר. לקח את זה והלך, הלוך ילך ובכו. על זה קראו לו רבי יוסף בן פזי, ככה אומר הזוהר הקדוש. אז מה למדנו? לעולם אם עסוק אדם בתורה לשמה, שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אז אומר רבנו חיים האתר, תדע זה שהוא לומד של כבוד, אבל אם לומד לקנטר, אוי ואבוי לו. אם לפעמים בן אדם רוצה להראות שהשני לא צודק, אז הוא מפלפל ולומד ופותח וכותב ומוכיח נגד השני, זה על זה נאמר, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. הכוונה, בשעה שנולד היה נחנק, ולא היה נולד, לא היה נותן תורה בכלל. אז זה אומר רבנו חיים בן עטר, אבל האדם ייזהר משתיהם. מכריז רבי ינאי, אומר זה פירוש הגמרא, מכריז רבי ינאי, חבל על דלת לדרתה. אין לו יראת שמיים, כי הוא לומד תורה עדיין לא מתוך יראת השם, לומד תורה בשביל נפקא מינה אחרת. תראה לדרתי עביד, הוא לומד תורה, התורה אין בלי יראת השם, כמו שאמר שם הגמרא, משל לאדם שאמר לעבדו, תעלה לי לעלייה ותביא לי קור חיטים. זה רבע טון חיטים, היו לוקחים של לעשות בבית כל מיני מאכלים ולחם, תחון. עלה והביא. אחרי שהביא, אמר לו, הבאת איתם קו חומטון, חומטון, יש אדמה מלוחה ששמים אפר מלוח, מפזרים עם החיטה. זה שומר את החיטה שהיא לא תרכב ולא תקלקל ולא תתליע. אז שמת שמה? אמר לו לא. אמר לו, מותר שלא העלית. זאת אומרת, תורה בלי מוסר, תורה בלי יראת השם, זה כמו שאדם יש לו כל טוב, אבל זה יכול להירכב בין רגע. זה יראת השם. זה היה הגאון רבנו חיים בן עטר. השאלה כותב, לה יש ארבעה מיני יראות, ארבעה סוגים של יראת שמיים. יש היראה הכי פחותה, אבל היא גם טובה, אבל היא הכי פחותה, זה לילדים קטנים, שירא מעונש. איזה עונש? הכל בעולם הזה, שלא יהיו לו צרות, שיהיו לו בסדר עם אשתו, ויהיו לו בסדר עם הילדים, ויהיו לו רפואה, ויהיה לו פרנסה, ולא ייפצע, ומס הכנסה לא יחפש אחריו, והכל עולם הזה, עונשים של העולם הזה, זה יראה, יראת שמיים נקראת, אבל יראה פחותה. אחריה למעלה ממנה יש יראה מהעונש בעולם הבא. הוא לא מפחד העולם הזה, בשבילו זה דברים בטלים העולם הזה, אבל הוא מפחד מגיהנם, מפחד שיבזו אותו שם, מפחד מהדין וחשבון שהוא יצטרך לתת שם. זה יותר טוב כבר, אבל זה עדיין יראה קטנה, הוא מפחד בשביל העונשים, עושה הכל בשביל נפקמינה. אחריה יש יראת השם יותר גדולה, שירא מרוממותו יתברך, שיאמר מלך רם וניסה כזה נורא, איך אני אכעיס אותו, איך אני אצעיר אותו, איך יעבור על דברם. זה נקרא יראת שמיים, כבר מדרגה שלישית הרבה יותר חשובה. אבל למעלה מן הכל, יותר מרוממותו יתברך, שירא שלא לפגום את העולמות ולא לגרום צער בשמיים. הרי על ידי מעשים רעים שאדם עושה, מונע גשם, מונע שפע, מונע בריאות, מונע שלום, מונע, גורם צרות בעולם חס ושלום. כתוב צדיקים מסתלקים מהעולם, זה בעוון הדור. מה שכותב הרב חידה על הדור שלו הוא כותב, ואין בעוונות הדור. הרב נפטר, רבי חיים בן עטר, בן 47 שנים היה במותו. אז על דור כמו שלו הוא מדבר, דו, איזה דור? מי היה שם בירושלים? צדיקים כולם היו. רבי ישראל יעקב אלגזי, הרב גדליה החיון, ראש רבני בית אל, רבו של הרשש, בגדליה החיון. הרשש היה, חוץ מכבודו, מגיש לו תה וקפה, לרב גדליה החיון. רבי ניסים מזרחי, בעל אדמת קודש, וגאוני העולם היו באותו דור. ורבנו החידה כותר, בעוונות הדור, הסתלק, דבקש ישיבה של מעלה. מפה רואים מי היה רבנו חיים בן עטר, איזה גדול היה. יש רבי יושיע פינטו, הוא מדור של מרן רבי יוסף קארו, מפרש את הסוגיה כך. הרי הגמרא פה ממרה, חבל על דלת לדרתה ותראה לדרתה, ותראה זה שער חיצוני, והוא פנימי. השער חיצוני אין לו, יראת שמיים זה השער, והתורה זה הפנימיות. ואילו במשל שהגמרא אמרה, הפוך, מי שיש בו תורה ואין לו יראת שמיים, למה דומה לאדם שנתנו לו תורה הפנימיות ולא החיצוניות? הוא אומר, תדע, יש בינה ויש חוכמה. אנחנו אומרים בברכת התחונן, בחונן מיתך, חוכמה, בינה ודעת. יש בינה ויש חוכמה. הבינה זה פנימי, זה האדם לבד צריך להתבונן. אם יש לו שכל, הוא ייקח את הדברים שהוא שמע ואת הדברים שהוא למד בספר, יסיק מסקנות עם עצמו ויתבונן איפה הוא לא בסדר ומה הוא צריך לתקן מבלי שאחרים צריכים להעיר לו, והוא בעצמו מתבונן. זה מורה שיש לו יראת שמיים שהוא השיג אותה, הוא לא צריך שאחרים יעירו לו. ויש חוכמה, זה לא בינה, מה זה חוכמה? זה תורה שהוא שומע מאחרים. אז רק על אותם דברים, נקודות שהרב העיר, אז הוא מתעורר. לא כל הדברים הרב יכול להגיד, לא כל הדברים הרב יודע, ולא כל הדברים הרב יכול להספיק לדבר. אז מה שהוא שמע שדיברו, זה הוא מתקן. מה שהוא לא שמע, הוא לא. זה נקרא חכם, אבל לא נבון. אין לו בינה. יש לו יראת שמיים שהוא מקבל רק מאחרים. על מה שאמרו לו אסור, אסור. כמו תם. תם מה הוא אומר, מה זאת. אבל הוא מעצמו לא מתבונן להבין איזה דברים עוד הוא צריך להבין. וזה נקרא מפתחות פנימיות. להוא יקרא מפתחות חיצוניות. מפתחות חיצוניות זה תורה חיצונית ששמע מאחרים. אז הוא לבד, הוא יודע מה שאמרו לו, מה אסור ומה מותר. אבל לא צריך להסתפק בזה. אלא האדם צריך להיות גם נבון, שידע מעצמו איזה דברים אסורים ואיזה מותרים. עוד דברים גם מה שלא אמרו לו. מוסיף רבנו חיים האתר ואומר, יש גמרא בסנהדרין ידועה, נורא והיום, היה ירבעם בן נבט, כמה גדול בתורה היה? 103 פירושים על כל הלכה והלכה בתורה היה דורש. הוא היה רבו של שלמה המלך. אתם יודעים, שלמה המלך והיחכם מכל האדם. הוא היה ירבעם בן נבט רבו, גאון גדול בתורה היה. בסוף הרשיע. עניין של כבוד, תדעו, אין כמו הכבוד, אין כמו השררה שהורסת את האדם מכל וכל. הרמב״ם בפרק א' באבות אומר על המשנה, אל תתוודע לרשות. מי שמתחבר לשלטון, לראשי שלטון, אוהב אותם, נהיה ידיד שלהם, אומר אל תתוודע לרשות. תקראו שם דברי הרמב״ם, ממש מפחידים. הוא אומר, אז בהתחלה יש לך יראת שמיים, אתה חושב, אתה מפחד כל דבר, אבל אחרי שאדם מתרגל, אז עוזב את מה הקדוש ברוך הוא רוצה, וכל היום הוא חושב, איך אני מפייס את זה, ואיך אני מפייס את זה, ואיך אני עושה מה פלוני רוצה ומה פלוני רוצה. אז זה אל תתוודע על הרשות. וזה סכנה, זה היה ירבעם בן נבט. גדול היה בתורה. אבל ברגע שזה הגיע לכבוד, נורא והיום. ואיפה אנחנו יודעים שהכל היה כבוד? בן חיים בן עטר מוכיח. הוא אומר, תראה, הוא הלך וקרא את הממלכה. השאיר לרחבעם שני שבטים, יהודה ובנימין, הוא לקח איתו 10 השבטים והלך לשומרון ונעשה שם המלך וקרא את מלכות ישראל. מאז התחיל הקרע של האחדות בעם. ואחר כך חשב וחשב, נו מה עושים, מראה עוד מעט מגיע חג ואז צריך לעלות לבית המקדש ושם ישימו כיסא רק לרחבעם שהוא מזרע דוד ואי אפשר לשים כיסאות למישהו אחר, אז אני אתן שישימו כיסא לרחבעם ואני אהיה בלי כיסא, שר בלי תיק הוא יהיה. אז זה בעיה, יגידו זה המלך וזה העבד. אני אגיד לו לשים, אשים שניים כיסאות לא ייתנו לי, לשניים לא אתן כיסאות גם לא ייתנו, מה אני עושה? אני אמנע מכולם מלעלות לירושלים ועבד עבודה זרה. זה הביא אותו למסקנה להעמיד עגלים, אחד בדן, זה בצפון, אחד בבאר שבע, ואמר לא צריכים לעלות לירושלים, ושם מחסומים, אין לעלות לירושלים, סגר עשה, וכולם עלו שם והתחילו לעבוד עבודה זרה. הוא הביא סנהדרין, סידר הכל לפי התורה, כאילו חס ושלום לפי ההלכה שהוא המציא. וכל זה וכל זה וכל זה, הגמרא בסנהדרין אומרת שהקדוש ברוך הוא קרא לו לירבעם בן נבט, זה בהיותו בחיים, זה לא אחרי שמת, שחשבו שזה אחרי שמת. אחרי שמת לא מועיל לחזור בתשובה, כמו יש טיפשים היום אומרים שמת מחזירים בתשובה, או איזה רוח מחזירים אותו בתשובה אחרי שנהיה רוח, דברים שוטים. אדם בהיותו בחיים יכול לחזור בתשובה, אחרי שמת איזה תשובה? אז בהיותו בחיים יכול לחזור בתשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לירבעם, חזור בך, כבר תחזור בתשובה, ואני ואתה ובן דוד נטייל יחד בגן עדן. מה הוא שאל? מי בראש? אני או בן ישי? אני ואתה או בן ישי, שם כתוב, זה דוד המלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. אמר לה בעינה, לא רוצה. תראו מה זה. הסכים לאבד את חייו ולאבד את עולמו. איזה עולם הבא גדול היה מקבל? הוא היה כבר באותה מדרגה של דוד המלך. יש כמו דוד? דוד רגל רביעית של הכיסא. הוא זכה, דוד, לשבת באותו מדור עם אברהם, יצחק, יעקב. מרכבה לקדוש ברוך הוא. יש יותר מזה? מרכבה לשם יתברך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור, ואני ואתה ובן ישי נטייל לך בגן עדן. הוא שואל מי בראש. אומר בן חיים ואתר, זה הכבוד. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הוא אומר, ותדע מה זה, תראו מי זה רבי חיים בן עטר, יודע הנסתרות. אומר, ותדע שאין שעשוע גדול בשמיים לנפטר יותר מלטייל עם הקדוש ברוך הוא. שומע מה הוא אומר? זה אם הוא לא היה שם, לא ראה מה יש שם, איך יכול להגיד דבר כזה? הוא יודע איזה שעשועים יש לקדוש ברוך הוא שם למעלה, והשעשוע הכי גדול לנפטר, אומר רבי נוחם בן עטר, זה שעשוע שאין למעלה ממנו. ובמה זוכים בו? אומר, על ידי התורה. מי שלומד תורה פה ביותו בחיים בעולם הזה, זוכה אחר כך להשתעשע. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא ניקח אותך איתי לטיול. משהו מדהים זה. עוד, ידוע שהתורה שלנו נקראת חוקה, שאני זה בליסוף. המילים חוקה, חוקים, באו היום רשעים, ארורים, שרוצים לעשות חוקה לישראל. שחקו עצמותיהם, טיפח רוחם. חוקה לישראל, אנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא בהר סיני, שאת התורה הזאת לא נחליף אותה בשום דבר. שום דבר. הם רוצים לעשות חוקה. התורה נקראת חוקה הזאת, חוקת התורה. הלא היה בלא עלינו, מגן אברהם כותב, מגן אברהם היה גדול מאוד בתורה. כותב מגן אברהם, דע, שבשנת תח, בשנת תת, תף חת ותף תת, זה בדיוק לפני 350 שנה. בדיוק בחודשים האלה, תמוז אב, היו גזרות איומות באירופה, בצרפת, בפולניה, כל אירופה, המזרחית והמערבית. היה יום שישי אחד שנשרפו, הוא כותב שם, 40 אלף יהודים. שרפו כך וכך קרונות מלאות ספרים. הצרפתים האנטישמים הוציאו חוק שלא להדפיס תלמוד ושום ספר תורני בכל תחומי צרפת. צרפת הייתה אז מדינה שמלאה תורה. גדולי ישראל, אתם יודעים עוד מזמן הרד"ק, הרד"ק היה לפני 900 שנה, רבי דוד קמחי, עוד לפני הרמב״ם הוא היה. איפה הוא היה? בצרפת, פרובינציה, דרום צרפת. כל גאוני העולם היו גאוני ארץ, יצאו משם, הרב אבן הירחי ועוד ועוד ועוד. שנים עד שבאו אל השעים האנטישמים הצרפתים וגזרו שלא זה. עשו שאלת חלום ושאלו למה? אמרו להם, תגזרו תענית ביום שישי פרשת חוקת. למה? זאת חוקת התורה, תרגם אונקלוס, דע גזרתה דאורייתא. כל הגזרות שבאות לעולם על ביטול תורה. אם ראיתם צרות, זה בשביל שלא לומדים תורה. רבי נוחם בן עטר גם מביא את זה, והוא אומר, תראה, התורה נקראת חוקה. בלי סוף אתה רואה, אלה החוקים והמשפטים, זאת חוקת התורה, שמרתם את חוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, בלי סוף. התורה נקראת חוקה. למה נקראת חוקה? הוא אומר, נקראת חוקה, יש הרבה אנשים שטועים, ככה אומר בן חיים בן עטר, ואומר, אני אלמד רק דבר שאני לא יודע. דבר שאני יודע, אני לא צריך ללמוד. אומרים לו, בוא תלמד הלכות שבת. הוא אומר, הלכות שבת? אני יודע אותם בעל פה. הוא באמת יודע. והוא לא לומד, אומר, זה טועה. למה? תורה לא לומדים בגלל שאני לא יודע, אני צריך לדעת. תורה לומדים למה שזה חוק שצריך ללמוד. אפילו אתה יודע, אתה חייב ללמוד. זה פירוש המשמעות שהתורה נקראת חוקה, שיש ללמוד אותה, אפילו אתה יודע. שתיים, התורה נקראת חוקה, זה מחייב מאוד. הוא אומר שאם אדם שמע איזה דבר בתורה ולא אומר אותה לאחר, יתבעו אותו בשמיים. שיש לו ללמוד לעצמו ויש לו ללמד לאחרים. יש לו את בני ביתו, יש לו את אשתו, יש לו את קרוביו, יש לו את אוהביו, שהוא פוגש אותם, היי, מה נשמע? זה מדבר פוליטיקה, זה מדבר כל מיני חדשות, דבר איתו דברי תורה, מה שמעת היום תורה? הוא יגיד לך מה הוא שמע, ואתה תגיד לו מה אתה שמעת. זה נקרא חוקה, בזה אתה יוצא את החובה של לימוד תורה, שדומד לעצמו ומלמד לאחרים. והוא אומר, דע, אם אדם יודע תורה, הוא יודע מה אסור ולא אומר לאחרים, האיש הזה במותו, אלא עושים לו כבוד גדול בשמיים של המתורה. יוצאים שלוש כיתות של מלאכי השרת, הגמרא אומרת, אחת אומרת יבוא שלום, השנייה יוצאת ואומרת הולך נכחו, שלישית אומרת ינוח על משכבותם, איזה כבוד עושים לו. הוא אומר, אבל אם היה לו חברים שפה היו איתו בעולם הזה, והוא לא לימד אותם תורה, היה לו תורה ולא אמר להם, יוצאים לקראתו מגיהנם ומחרפים ומגדפים ומבזים אותו ואומרים לו עלי קרח, עלי קרח, צא איש הדמים, אתה ידעת תורה ולא לימדת אותנו, אתה ידעת מה זה שבת, לא הכרחת אותנו, ראית אותנו מדברים בית הכנסת ולא הערת לנו, תראה איזה סובלים אנחנו בגללך. אומר, זה או אלא לאותה בושה או אלא לאותה כלימה, אבל אם הוא לימד הם לא יכולים להגיד כלום. זה פירוש חוקת התורה. עוד חוקת התורה, אומר בן חיים האתר, תורה אדם חייב ללמוד גם כשהוא הולך בדרך, לא רק כשהוא יושב בבית, לא רק שבבואו לבית המדרש, זאת אומרת, כמו הרבה אנשים חושבים, יש לי קביעות איתים לתורה, אז הוא לומד תורה בבית המדרש. שאר השעות זה אסור ללמוד. זאת אומרת, זה אבון, חס ושלום, אם הוא ילמד. כעת, אני, סלח לי, אני כעת נוסע באוטובוס. באוטובוס צריך לקרוא עיתון, צריך לשמוע חדשות, אל תפריע לי. אומר, והתורה צועקת ואומרת, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, מה כתוב אחר כך? ובלכתך בדרך, שאדם מצווה ללמוד תורה גם כשהוא הולך בדרך, שגם בהליכתו יעסוק, כי התורה חוקה. ואומר, במדרגה רביעית, אז הרי ארבע מדרגות, אני אחזור עליהם. אחד, שילמד אפילו הוא לא יודע. שניים, שילמד לעצמו וילמד גם לאחרים. שלוש, שילמד גם ביותו בדרך. וארבע, מדרגה גדולה יותר מכולם, שרגליו מעליהם הלכו לבית הכנסת. נגיד, הוא קם בבוקר, הוא צריך לעבודה, בא לך לעבודה, פתאום האוטו נוסע באוטו, האוטו נוסע לכיוון בית הכנסת, סובב את ההגה, כי הוא היה רגיל כל הזמן, הוא רגיל ללכת בית המדרש. מרוב הרגלו, רגליו הוליכות אותו לבד. זאת אומרת, הוא לא צריך להילחם עם היצר היום לעשות מאמצים כדי להגיע לשיעור, מאמצים כדי לשמוע תורה. באופן אוטומטי הוא שומע תורה. זה מראה שאדם אצלו התורה היא חוקה. ועוד אמרו אבותינו על הפסוק, בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך. מה זה בכל דרכיך? שאתה אוכל, כשאתה ישן, כשאתה נח, כשאתה שותה, כל דבר שאתה עושה, שאפילו שהוא חומרי, אפילו שהוא גשמי להנעת גופך, תכוון בו בשביל לעבודת השם. זה בכל דרכיך דעהו. ולכן אמרו הכל עם תורה, ולא עם הארץ חסיד, אם אין תורה לא שווה כלום. אומר רבי נחמן האתר, אני ראיתי עם הארץ אחד שהתחיל להיות חסיד, כבר אז היו כאלה בבות, לובשי לבנים, הולכים עם שופרות ברחוב וכל מיני הצגות. ראה אחד כזה ביום כיפור, ראה אותו יוצא מהמקווה ביום כיפור, מקווה יום כיפור, אנחנו איתו לידיים נוטלים עד קשרי אצבעות, מה אתה עושה? אמר לו, זה נהיה רב, הרב לא יודע, הוא הטיפש הזה אומר לרב, אנחנו, הוא מה ביום רגיל, אדם שטובל במקרה, זוכה להארה בנשמתו, ובערב שבת יש לו נשמה יתרה, ונשמתו טובלת בנהר דינור. עכשיו, ביום הכיפורים, יום קדוש ונורא, בעיצומו של יום על אחת כמה וכמה, אמר לו, עם הארץ, עם הארץ, עליך נאמר, ולא עם הארץ חסיד. אדם לא לומד את ההלכות, יכול לעשות עבירות הכי חמורות ולחשוב שהן מצוות. לכן צריך ללמוד תורה. בלי ללמוד תורה שום דבר בעולם לא יעזור. אומר, צא ולמד מאותו ברברב דחד יומה. מה זה ברברב דחד יומה? שהיה, הגמרא אומרת, בזמן האמוראים היה יהודי אחד שהיה הולך שישה חודשים לבית המדרש הדרך, ועוד שישה חודשים חזור, שישה חודשים הלוך, שישה חודשים חזור. וכולו יום אחד. זאת אומרת, זה מוכרח לומר, היה לא שישה חודשים מלא, שישה חודשים פחות יום. היה לוקח לו הדרך חצי שנה, הלוך, חצי שנה חזור, בשביל ללמוד יום אחד. זאת אומרת, לפעמים כדאי לבזבז דלק וכסף והוצאות וזמן ומאמצים בשביל ללמוד תורה אפילו רגע. והעיקר, לקטט רגלו, לקטט רגלו ללמוד תורה. ועוד דבר אחד מעלת התורה אומר הרב, דע, יש לאדם תורה ויש מצווה. מה קודם? זה משנה, מסכת פאה. וכל חפציך לא ישבו בה. מקום אחר אומר, וכל חפצים לא ישבו בה. מה זה, חפציך או חפצים? חפציך, אומרת הגמרא, זה חפצי העולם הזה. ענייני העולם הזה, כולם לא שווים מילה אחת של תורה. תביא כל הכסף והזהב שבעולם, מול דבר אחד של תורה, לא שווה. וכל חפצים, כל, אפילו חפצי שמיים, כל המצוות שבתורה, לא שווה דיבור אחד של תורה. וואו, יש מדרש. יש אלף ברכו ברוך שמו, לא שווה ברוך השם המבורך אחד. אלף ברוך השם המבורך לא שווה אמן אחד. אלף אמנים לא שווה אמן יש מרבה אחד. אלף אמן יש מרבה לא שווה מילה אחת של תורה. לכן אסור להפסיק תורה בשביל לברך ברכות. עושים ברכות הנהלים, מברך בכל רם, שיעלה אמן. בלימוד תורה אסור. לימוד תורה, מילה אחת של תורה שווה מיליונים של אמנים. זה ככה התורה היא חשובה. אומר רבינו חמי עתר, למה? ותראה, אם אתה עושה מצוות ועושה עוונות, אז בשמיים מקזזים. נגיד הוא עשה מיליון מצוות מולה מיליון עוונות. זה לא מדויק מה שאני אומר, כי זה לא הולך לפי מספרים בשמיים. זה הולך לפי עוצמה. יש מצווה ששווה מיליון מצוות אחרות. גם במצוות יש סוגים. גם בעבירות אותו דבר. אבל נגיד, זה במשקל סגולי. מיליון מול מיליון מקזזים והוא נשאר ריק. יש לו מיליון ואחד מצוות מול מיליון עבירות, הוא נשאר עם מצווה אחת ביד. אבל אם יש תורה, את התורה לא נוגעים בה. כי הגמרא אומרת, עבירה מחבה מצווה. זאת אומרת, מקזזים מצוות מול עבירות. אבל אין עבירה מחבה תורה. אז מכאן אתה רואה שמי שלומד תורה, אין דבר שעומד כנגדו. ועוד יותר מזה, מחדש הרב, שמצוות ותורה, תורה הגמרא אומרת שהיא הגונה מגנה ואצולה מצלה. גמרא מסכת סוטה אומרת שאם אדם בא לו איזה עבירה, אם יש לו תורה, התורה תשמור אותו מהעבירה והוא יברח, כמו שאמר שלמה בתחילת משלי, לשמורך מאישה זרה. מי זה אישה זרה? עבירה. אם יש לך תורה, התורה לבד תשמור עליך שלא תיפול בעבירה. אבל אם אדם יש לו מצוות, לא יכולים לשמור אותו מעבירה. תראו מה זה. אז כמה התורה היא חשובה. הוא הגאון רבנו חיים בן עטר, האמת, נולד למשפחה של גדולים. הוא נולד ולמד בהתחלה את החיים על שם הסבא. למד אצל סבו, סבו היה ראש ישיבה בעיר סלי. הוא כותב, הוא מעולם לא עבר עליו חצות בשינה. סבא שלו היה קם, ואפילו בלילות תמוז. זאת אומרת, הלילה מאוד קצרה. שלא עכשיו הלילה, מתחילה הלילה אחרי שמונה, שמונה וחצי זה לילה. חצות, כבר ב-12 וחצי, נגיע חצות. כמה אפשר לישון? אפשר לישון שמונה וחצי, נגיע שם בתשע, תשע וחצי. אחרי שלוש שעות, חייב לקום, והיה ממרר בבכי מר. כל לילה על חורבן בית המקדש. לא לחינם זכה נכד כזה, נקרא על שמו. והיה יושב ועוסק בתורה, ומגדולי תלמידיו של סבא שלו זה הרב בעל מקדש מלך, היה קורא לו רבי שלום בוזגלו, מקובל עצום נורא, והיום כתב פירוש על כל הזוהר, ארבעה כרכים, פירוש נורא 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 נורא. זה מי שלומד את זה לא מאמין שמוח אנושי יכול לכתוב דבר כזה. החשבונות ושמות הקודש וגים תריאות ופירושים נוראים, וזה ידיעה גדולה בתלמוד וידיעה גדולה בכל הזוהר, בקי בכל תורת רבנו הארי ישר והפוך. זה תלמידו רבי שלום בוזגלו, תלמידו של רבי חיים בן עטר הזקן, זה סבא של רבי חיים בן עטר שלנו, והיה תלמידו. וש נפטר רבינו חיים בן עטר בהספד, שם כתוב הוא היה בסבי. מה היה איתו המעשה? היה לו שני חברים ימי לסבו, היה לו שני חברים איתו, ונשבעו יחד שהם העולם הבא שלהם משותף. מי זה? זה רבינו חיים בן עטר, בעל אור החיים, הוא הנכד, למד אצל הסבא, גדל, היה לשני חברים היה לו, והיו ביחד השלושה האלה לומדים יומם ולילה ביחד בחשק עצום מאוד, וכל מצווה שיש היו עושים אותה ביחד. נשבעו זה לזה שהעולם הבא שלהם משותף. ככה היה לימים. הוא היה עדיין צעיר, בן חמיר עתר היה בן 45, אחד מהשלושה נפטר. אחרי הפטירה באו לקחת אותו ללוויה, ניגש ולחש לו באוזן, ותמהו האנשים הסובבים, מה יש מדבר עם המת בלחש, איזה סודות חולק איתו. בשעת ההספד עמד ואמר כך, אמרתי לו שנשבענו אחד לשני שאנחנו יחד, הזכרתי אותו שאת השבועה, ביקשתי ממנו שיבוא אליי לספר לי מה מצבו בעולם הבא, כדי שנדע מה אנחנו, כי זה מצבו זה מצבי, ונדע מה אנחנו צריכים לתקן. וגם ביקשתי ממנו שיודיע לי שעלה בדעתי לעלות לארץ ישראל, האם בשמיים מסכימים לזה או לא. וכך היה, אחרי השבעה נגמרו ימי השבעת ימי האבל, בא אליו הנפטר בחלום ואמר לו, דע לך שמצבנו טוב ויש לנו חלק נכבד שם, ובשמיים הודיעו לי לומר לך שהגיע הזמן שתעלה לארץ ישראל. ככה עשה. ובאותם ימים נפטר חמיב. חמיב היה אדם גדול מאוד, והיה גם עשיר, והניח לו בית גדול, והוא היה לו ישיבה עם 30 תלמידים שם בסלי. הוא האמת סבל נדודים, לא רק זה, אחר כך סבל נדודים, הסתובב בעוד בכמה וכמה מדינות, הוא לא היה במקום אחד, היה בכמה ארצות הסתובב. הוא היה, אמרנו, נולד בסלי, מסלי הלך לעיר פז במרוקו, ישב שם איזה זמן, משם נסע לאלג'יר, ישר היה גם באלג'יר, ומאלג'יר נסע לאיטליה, ישב בליבורנו, זה העיר של רבנו הרב חידה, אחר כך רב חידה היה בליבורנו, אחריו, הוא ישב שנתיים, רבנו חיים בן עטר ישב שנתיים בליבורנו, ועד שנת תפקוף א' היה בוונציה, מוונציה הגיע ליפו, בא לארץ ישראל, נחת ביפו, בא ליפו, רצה להיכנס לירושלים, היה אז חולרה בירושלים, משנת תפקוף א', בכלל בכל המזרח התיכון היה חולרה, בבגדד היה חולרה, מתו שם כל החכמים, הצלחו להביא את הרב צדקה חוצד באותה שנה, תפקוף א', מדמשק לבגדד, וגם בירושלים היה, אז לא הרשו לאף אדם זר להיכנס לירושלים. רבינו חיים בן עטר בגלל זה נאלץ הוא ו-30 התלמידים שלו להישאר בגליל, אז נשארו בגליל למעלה משנה, הוא הסתובב שם, אחר כך עלה לירושלים, ובבואו לירושלים תראו גדולי תלמידיו היו הגאון רבי יונה נבון, בעל נחפה בכסף, הגאון עצום, ראשון לציון היה, ואיתו הרב חידה. הרב חידה כותב, אני זכיתי ביותי בן 16 שנים ללמוד אצלו בישיבה. פה תראו את ההבדל, יש ביניהם לפחות 32 שנה, 31 שנה הבדל, הוא זקן מהרב חידה ב-30-31 שנה. ו היה איתו בן אחותו רבי לעזר די אבילה, גאון גדול היה, רבי אברהם מונסנו, זה עשה גם כן, הביא הרבה חיבורים, אלה היו תלמידיו. אז הוא עלה לארץ ישראל וישב בה בסוף, הוא סך הכל שנה אחת היה פה, הוא הגיע בתפקוף א', בגליל ישב כשנתיים, ובירושלים היה שנה אחת, תפקוף ג' נפטר, שנת תפקוף ג' הלך לבית עולמו. אבל בינתיים הוא עשה הרבה דברים, היה הרב חידה כותב עליו, תורתו עיניי ראו, הוא אומר, אני כל מה שאני מספר לפעמים מה שמעתי, זה אני אומר לכם מה ראיתי, שהיה גדול בתורה, עוקר הרי הרים ותוחנם זה בזה, יודע את כל סוגיות התלמוד והשס ישר והפוך, ונוסף לתורה שלו הוא קדושתו פלא ופלא, היה קדוש נורא והיום, הוא אומר, והיה לב הרב מבעית בתלמוד, זאת אומרת, היה פחד לשמוע איזה בקיאות, וכל ספריו שכתב הם לא אחד מעשרה מהחוכמה שהייתה לו. זה היה זה. הוא, המשפחה שלו, היקרם, היו מוכרים פסמים, והם מספרד היו. בסמים, תבלינים, בערבית קוראים לזה עטר, כמו סוק אל-עטרין, שוק הבסמים, סוק אל-עטרין. ומזה קראו בחיים אבן עטר. אבן עטר הכוונה המשפחה שמוכרים בסמים. זה היה אבות אבותיו, כבר היו כאלה. אבל אחרי זה בא, הוא בא לפה, והיה סבא שלו, היה אורג שטיחים, זה איתו היה מעשה שהשליחו אותו לגובה עריות, והעריות לא אכלו אותו, זה עם הסבא. אחר כך הוא כבר לא עסק בכל העבודה הזאת. זה היה, כמו שאמרתי לכם, היה יושב אצל בית חמיב, שהוא היה פרנס אותו. חמיב נפטר, באו ממשלת מרוקו, רשעים היו שם, לקחו, הלאימו את כל הרכוש, ובטענות שווא שהוא היה חייב להם מיסים, ולקחו לו את כל הרכוש. אז הוא נשאר עירום ועריה, בלי כסף ובלי כלום, דוד איתם אל המדינות שאמרתי לכם, מסתובב באיטליה, ואחר כך עלה לירושלים. פה בא עלה לארץ ישראל, חברים שלו, זה רבנו חיים אבו לעפיה, ראש הרבנים בטבריה, היה זקן אז בן 90 וכמה. הרב גדליה חיון, זה רבו של הרשש, ראש חכמי בית אל, זה היה חברו. רב יהודה עייש, גאון עצום, פוסק ידוע, מפורסם. ועוד היה רבי יהודה בנו של רבי עמרם בבן דיוואן. רבי עמרם בן דיוואן זה אחד מגדולי הרבנים בחברון, הוא היה גדול מאוד, קדוש ונורא. בעמרם בן דיוואן נסע למרוקו לאסוף כסף לחברון ונפטר שם, ועד היום הקבר שלו ידוע במרוקו. בנו רבי יהודה, בנו של הרב עמרם בן דיוואן, זה היה חברו של רבנו חיים בן עטר, ישב ללמוד איתו יחד בירושלים, שהוא ביחד ללמוד. והיה איתו רבי ישראל יעקב אלגזי, זה שאמרתי לכם, רבי מנחם אחי כהן, כל אלה. כשהוא הגיע לירושלים, הם ברכו עליו בשם ומלכות. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שחלק מחוכמתו לרעיו. יש עליו סיפור נורא. הוא הגיע לטבריה, אז היה שם הרב חיים אבו לעפיה. היה קדוש ונורא. בחיים אבו לעפיה, מצאצאי דוד המלך. והיה ניצוץ משיח בן דוד, הוא רבי חיים אבו לעפיה. מה המעשה איתו רבי חיים אבו לעפיה? לפני זה, בכמה שנים, באיזה 20 שנה, היה רעידת אדמה בטבריה, נחרבו שני שליש מבתי העיר טבריה. ויצאה אש מהכנרת, הכנרת נסוגה, יצאה אש מהכנרת, היה דברים נוראים. באותו רעש, אפילו קבר רבי מאיר נחרב ונעלם. קבר רבי עקיבא נחרב גם כן. היה שם 24 אלף תלמידיו קבורים, הכל הלך, לא ידעו, לא נשאר מזה זכר, מאותה רעידת אדמה נוראה. אחר כך היו על ידי מיסים ומעשיות, כותב רבי רפאל אוחנה, נתגלו הקברים של רבי עקיבא ורבי מאיר. אבל היה נורא, והיה שם מושל, קראו לו דהר לעומר, הוא היה אוהב את היהודים. חלם חלום, אמרו לו, יש רב אחד באזמיר בטורקיה, קוראים לו רבי חיים אבו לעפיה. תביא אותו, הוא יבנה לך את העיר טבריה. קם, לא יודע מי זה, לא שמע, היה רבי רפאל מלכי בצפת, אמר לו, יש אחד קוראים לו ככה, אמר, כן, גאון גדול, יש לו ישיבה גדולה באזמיר. אמר, תעשה טובה, תגיד לו מה הוא רוצה, אני אתן לו, רק שיבוא. שלח להודיע לו, אמר רבי חיים, לפי אני בא. הביא איתו 80 תלמידים ב-80 ספרי תורה בזרועותיהם. באונייה, קיבל אותם הגוי בכבוד גדול, הוא בנה את העיר טבריה. לכבודו חיבר רבי דוד חסין, חיבר את השיר "ואראנה ואראה אדמת קודש טבריה". כל השיר הזה זה על הרב חיים אבו לעפיה. חידש העיר שכללה, חומתה וגם חילה, הוא ציין את כל הציונים שם, ובנה את הכנסת עץ חיים, זה על שפת הכנרת שם. היום לצערנו בא איזה ראש עיר חמור מהמפדל, חמור מארץ החמורים, עשה שם טיילת, נשים ערומות מטיילות שם, השם יצילנו. זה היה מקום קדוש נורא והיום. כתוב, רבנו ארי אמר שפחד לשבת שם, יש כותל דרומי בית הכנסת עץ חיים, מקום מושב הסנהדרין, מקום אחרון של מושב הסנהדרין היה שם. באו אלה הרשעים האלה, תימאו את כל המקום שם. עכשיו בעוונותינו הרבים אי אפשר לעבור שם, רוצים ללכת לשם, אי אפשר לעבור. זה כל זה מקומות קדושים. לבית הכנסת הזה בא לבקר רבנו חיים בן עטר. הכנסת הזה עד היום נמצא שם על שפת הכנרת, ליד הטיילת, על הטיילת, זה 2 מטר מהטיילת. זה בית הכנסת הנורא, זה עץ חיים, לידו הסניור. הסניור זה גם כנסת קדוש ונורא. סניור, בית הכנסת שם היו יורדים בטבע, יורדים מדרגות. זוכר הייתי ילד, אבי לקח אותי פעם לשם, ראינו טבע יורדים ממעמקים קראתיך השם, כמו שכתוב במשנה, היורד לפני הטבע. זה בית כנסת עץ חיים, זה על שם רבי חיים אבולעפיה, הוא בנה אותה מחדש, הייתה הרוסה, בנה אותה והושיב את בית הדין שלו והישיבה שלו שם. רבי חיים בן עטר הגיע לשם, זה מספר לכם שנה לפני פטירתו, 256 שנים יש בדיוק. בא לבית הכנסת שם, ישב ואמר לתלמידים שלו שחכו בחוץ, לא רצה שיהיה רעש ואבוהה ואין לו כבוד, נכנס כמו אדם פשוט. רבי חיים אבולעפיה אומר איזה גמרא, היו לומדים גמרא, בין 93 היה לומדים גמרא ומתפלפלים, אמר איזה קושיה, והתלמידים מנסים את הרץ, קם רבי חיים בן עטר ואמר סליחה אני יכול להגיד משהו, אמר פירוש, אמר יפה, הקשה רבי חיים אבולעפיה עוד קושיה, אמר עוד תירוץ, עוד קושיה אמר עוד תירוץ, אמר לו אתה חיים רבנו חיים בן עטר, אמר איך אתה יודע, אמר קראתי את הספר שלך ואני מכיר את שיטת הלימוד שלך בחיי ראשך, אמור לי את האמת, עמד אמר לו כן, אמר אתה רבי חיים בן עטר ואתה יושב שם בצד, בוא שב על מקומי, לא הסכים, ישב לידו, אמר לו בוא נלך שנינו לקברו של רבי עקיבא, נתפלל שם ונביא את הגאולה. טוב, רבי חיים אבולעפיה זקן מאוד, לא יכול ללכת, הרימו אותו על הכתפיים, ואז לא היה כבישים, הרימו אותו על הכתפיים, בן 93 היה, עלו איתו עד קברו של רבי עקיבא. הגיעו לשם, ישבו ללמוד, למדו, התפללו, ואיתם התלמידים, 80 תלמידים של רבי חיים אבולעפיה ו30 תלמידים של רבי חיים בן עטר, כולם יושבים, והנה רבי חיים בן עטר התחיל להקות על ראשו וצועק צועק צועק, אומר אוי שבאו שני משיחים לכאן ובא השטן והערבב את הכל, אמר נגזר עליהם למות באותו שנה. רבי חיים אבולעפיה היה משיח בן דוד, רבינו חיים בן עטר משיח בן יוסף. באותה שנה לצערנו נפטר בתמוז, זה כמו שנה ט"ו תמוז כמו השבוע, רבינו חיים בן עטר, שנת תק"ג, שנה שאחרי זה תק"ד בניסן ו ניסן תק"ד נפטר רבי חיים אבולעפיה בטבריה. זה שניהם נפטרו באותה שנה, תוך שנה. אז מכאן ידעו מי זה רבי חיים בן עטר. אחר כך הוא ירד לירושלים, ירד לירושלים לקראת חודש אלול, הגיע לירושלים, הוא כותב ובא ליל כיפור, פתחתי שערי ההיכל וראיתי ונדמה בעיניי כפתיחת ארון בית המקדש. הוא אומר ראה אור גדול ועצום, זה היה הקדושה שלו, הייתה נוראה. יש מסופר עליו שפעם אחת הוא היה נוהג כל יום חמישי, היה שוחט כבשים, הוא בעצמו, הוא היה בקי בשחיטה, מי שרואה ספרו פרי תואר, מבהיל, בקי בכל ההלכות, ישר והפוך, כל איזה הורי דעה, היה שוחט בשר, מחלק בשר חינם לעניים, ואם היו באים עשירים, רוצים לשלם דמי עלות, נותן להם. יום אחד באו עניים והתחיל לחלק, אם נשאר אז הוא מוכר לעשירים, בא עשיר אחד לא היה בשר, היה מחסור בבשר בשוק, אין רק אצל רבי חיים בן עטר, בא עשיר אחד אז הוא אמר לו תחכה עד שאני אחלק לכל החכמים, והנה הגיע צעיר אחד תמיד חכם עני, העשיר אמר אני הייתי לפניו, אמר לו רגע תחכה, אמרתי לך תחכה קודם תלמידי חכמים יקבלו, בא לתת לו, אז הוא אמר לו גם זה חכם זה הכל, גם זה חכם, ושתק רבי חיים בן עטר, לא הגיב, נתן לחכם ואחר כך מה שנשאר נתן לעשיר. באו אליו בחלום באותו לילה, אמרו לו רבי חיים אתה אין לך שום עוון אבל אתה שמעת ביזיון תלמיד חכם ושתקת. אני שמעתי היום, איפה שמעתי? אמרו לו עשיר אמר גם זה חכם, אמר ככה אני מקבל עליי גלות שנה לכפר על זה ששתקתי. תראו מה זה, שמע רק שאמר על הצעיר, צעיר לא היה איזה גדול בתורה, צעיר אני, שהעשיר אמר עליו גם זה חכם, קיבל עליו שנה, הסתובב בבגדים קרועים, היה הלך עשה גלות, זה עוד ביותו בסדי, בצעיר אותו, רואים כמה היה היה חסיד קדוש, קדוש, נורא והיום. רב חידה מתאר חסידות שלו, זה שמענו בשם הרב שאול דווק. כך סיפרו לנו אבותינו, והרב שאול דווק סיפר עליו את המעשה, שיבשו את הסיפור קצת, זייפו אותו, אבל אני אומר לכם איך שמענו אותו. היה יהודי אחד מסכן, שהפרנסה שלו הייתה קשה מאוד מאוד. לא היה לו פרנסה. והיהודי הזה היה בצער. יום אחד הלך אצל רבי חיים בן עטר, אמר לו הרב, תעשה טובה, תפלל עליי, אין לי פרנסה, מה אני אעשה? שמע אותו, ראה שהוא צודק, זה לא סתם ממרר בבכי, הוא באמת מצבו קשה. אמר לו, תשמע, אני אכתוב לך פתקה ולך תשים אותה בכותל המערבי. אמר, בסדר. עד אז לא היה נהוג לשים פתקים בכותל, משם זה התחיל. לקח פתק וכתב שמה ואמר לו, לך תשים את זה בין אבני הכותל. שם, חזר משם למחרת מצא עבודה, ואיפה שהיה שם את ידו שלח השם לו ברכה. הלכו, הוציאו את הפתק, מה ראו שם? כתוב כך, אני העתקתי בדיוק את הלשון, איך אמר רבי שאול דווק, אמר, אחותי רעייתי יונתי תמתי השכינה הקדושה, כאילו כותב מכתב לשכינה הקדושה, כותב לשכינה, אחותי רעייתי יונתי תמתי. תראו כמה היה קשור עם השכינה. אבקשך ברחמים, תראה גם איזה נשון, בקשה, לא איזה גזרה או פקודה, כמו שאומר היום, תגזור, לא תגזור. אבקשך ברחמים להשפיע פרנסה טובה לפלוני בן פלונית, חיים בן עטר. ככה עשה, חתן. תראו, זה מראה איזה, איזה קדושה, איך היה דבק בשכינה. דבק בא ממש. הוא מסופר עליו שעלה על קבר רשב"י באותם שנתיים שהיה בגליל, תלמידו, לא כתב את שמו, אומרים אלמוני, תלמיד רבי חיים בן עטר, אומר, עלה רבנו לגליל, שהגענו לקבר הרשב"י, ירד מעל החמור והתחיל לעלות עם הידיים והרגליים, בידיו וברגליו, ואמר, מי אני? בריאה קלה, לאן אני נכנס? למערת בוצינה קדישה אילאה, ופחד וברעדה נכנס לשם. וישבנו שם שישה ימים, מיום רביעי עד יום שני שאחריו. מתאר שמה איך חלק הרב את הזוהר, ואיך ישבנו ללמוד את הזוהר. ובליל שישי ישבנו ללמוד איתו זוהר הקדוש, סיימנו ספר בראשית, שש שעות למדנו זוהר רצוף, שש שעות עד חצות לילה. בחצות הלילה כל התלמידים שהיו שם, 30 תלמידים שלו, הרחנו ריח גן העדן וכמעט התעלפנו מגודל הבוסם שהיינו מריחים, ושאלנו איש את רעיו וכולם היו אומרים שהם מריחים, ואחזה אותנו חיל ורעדה, והרב זרז אותנו ואמר לנו, דעו שהקדוש ברוך הוא בגן העדן חפץ ללימוד התורה שלכם, הוא לא אומר זה שלי, התורה שלכם, ונפתחו שערי גן העדן שהתורה שלכם תעלה ומשם אתם מריחים את הריח. וישבנו כל הלילה ולמדנו. אנחנו מתאר איך עשו שבת שם. מוצאי שבת ישב הרב ולמד איתנו את האדרה, כל האדרה, ובאמצע הלימוד תקף אותנו רעדה, והסתכלנו איש על רעהו, כותב התלמיד, והיינו רועדים בידינו וברגלינו כאשר ינוע עצי היער מפני הרוח. זאת אומרת, התחילו לרעוד שלא מרצונם, מרוב הפחד והאימה. וזה הקדושה של הרב, איזה קודש, איזה נורא. הבעל שם טוב אמר עליו שהיה לו, הוא בעל שם טוב בחינת נפש של דוד המלך, ורבי חיים בן עטר בחינת רוח של דוד המלך, מעלה יותר גדולה. והיה אומר, אני מקנה בו שאני עושה עליית נשמה לשאול איזו שאילתה במטיבת הדרכיה, אני כשאני מתחיל לעלות עולה איתי הנשמה של רבי חיים בן עטר, אני פוגש אותה עולה, ואני עוד באמצע העלייה, עוד לא עליתי, אני רואה את נשמתו כבר חזרה. תראו מה זה. סופר שרבי חיים אבו לעפיה אמר שביום שנפטר רבי חיים בן עטר, גילו לו בשמיים איזה סוד, והרקיע היה ריק, והוא עשה עליית נשמה גם, ואמרו לו תלמידיו, תמיד שהיה עושה עליית נשמה, לוקח לו כמה רגעים, עד שעולה, עד שיורד, מודיע להם מה שאל. והנה יום אחד, באותו רגע שעשה עליית נשמה, מיד ענה להם תשובה. אמרו, מה קרה? אמר, נפטר רבי חיים בן עטר, לכבודו כל הקליפות והחיצונים והסטרה האחרה עזבו את הרקיע וחלל האוויר ריק, כולם ברחו מרוב קדושת נשמתו הקדושה שיצאו לקראתה כל צבא השמיים. אז מהפחד כל הקליפות והחיצונים וכוחות התומעה הלכו והסתלקו להם והרקיע נשאר ריק. זה מעלה של רבי חיים האתר, רואים זה איזה, איזה, איזה דבר פלא. סופר עליו בירושלים, ביותו בירושלים, היה יושב לומד, סך הכל ישב פה שנה אחת. יש את הכנסת שלא ידוע בעיר העתיקה, כנסת של רבי חיים בן עטר. היה יושב לומד, זה הבית שלו שם לבית הכנסת. הוא היה לו שתי נשים, הוא לא נפקד בבנים. נשא אישה אחת, ושוב נשא אישה שנייה. הוא היה קדוש ונורא. נשא אישה, ואשתו הראשונה הייתה אישה קדושה מאוד מאוד, והייתה חסידה, הפלא ופלא. מה שאיש לא יכול להגיע המדרגות שלה. שתיהם קבורות למרגלותיו. תראו בקברו של רבי חיים האתר, ליד רגליו יש שתי נשים. אלה שתי נשים שלו. ולא נפקד בבנים, מהשמיים ככה רצו. אבל תלמידיו ותורתו הקדושה הזה, ושננתם לבניך, אלו תלמידיך. הוא עליו השלום. הוא התורה שלו היה כל ברוח הקודש, אתה רואה. הוא אומר, והנה הרעני השם יתברך, הרעני השם, ככה הוא אומר. או פשיט עלי מן שמיה, שככה פירוש. והיו מגלים לו פירושים בשמיים. אני יודע, אמר רבי פנחס מקוריץ, הבן שלו פעם שלח לו, שרבי פנחס מקוריץ, אמר לו שהוא חולה. מה יעשה? אמר לו, סגולה שתהיה בריא, תלמד פירוש אור החיים על התורה ותבריא. וככה היה. אמר לו, מפני שכל דבריו נאמרו ברוח הקודש. זה היה המעלה שלו, רואים כמה. אז הוא ישב בירושלים ללמוד. ואותו בחצר שלו היה עץ תאנים. באים ילדים וקופצים, רוצים לכתוב תאנים. אז יש תאנה טובה, תאנה לא טובה, תאנים, לא כולם בבת אחת מתבשלות בעץ, ידוע. אז היו ילדים ערבים, באים מהשכונה, ערבים. עכשיו הוא יושב ליד החלון, לומד, צועקים, מפריעים לו, צעק עליהם, גירש אותם, לא הולכים, זרע עמלק אלה. מה יעשה מהם? בסוף יום אחד הפריעו לו, אז הוא כעס על התאנה. אמר, תאנה, עד מתי אתה נותן את פירות לרשעים האלה? באותו יום שאמר, התייבשו כל התאנים. ואחר פטירתו, היו אומרים, כל שנה גדלים תאנים בעץ, באים, מוציאים אותם, ריקים בפנים, הכל ריק, אין כלום. נתן יום אחד צעקה לעץ, אמר, עד מתי את מוציאה פירות לאלה הרשעים האלה? מפריעים לו ללמוד? התביישה התאנה, הפסיקה להוציא פירות. ותראו, אפלה ופלה, הוא פחד גדול, היה נופל לכולם ממנו, זה משהו פלא. הוא היה בן 17 כשהתחתן, לקח בת דודו, דודו רבי משה בן עטר, זאת אשתו שאמרתי לכם, הייתה חסידה נוראה. אחרי שנפטר דודו, אז נשלו אותו מכל הזה, נשא אישה נוספת, אמר אולי אשתו עקרה, לא יכולה ללדת, בסוף ראה שמהשמיים לא רוצים, וזהו וחדל. עד שכנראה גילו לו מהשמיים שהוא לא בא להביא בנים, יש כל אחד והעניין שלו, השתדל, עשה מה שעשה, זה היה אפלה ופלה, אמרו עליו שהיה משיח השם. יש עוד מעשה נורא, מסופר עליו, שהוא כשישב אצל רבי חיים בולעפיה, הייתה לו שם זקנה משרתת, אישה צדקת, שהיא הייתה מכינת האוכל. אז היא בשלה מרק לכבוד רבי חיים בן עטר והתלמידים, ושמו על השולחן, שמו לאכול כולם, והנה רבי חיים בן עטר נגע בלחם, היה שם ירקות אכל, אבל המרק לא אכל. באו, אמרו לו, אולי זה לא היה טעים או לא טוב, לא מתאים, הרב, מה העניין? אולי נביא משהו אחר? אמר, לא, אני רואה רוח תומעה יש על המרק. שאלו, איזה רוח תומעה? מה, חס ושלום, משהו לא בסדר? אמר, לא, זה קשר. אבל יש איזה רוח תומעה מרחפת. מה הכוונה? אומרים, זה רוח תומעה של מת. רוח תומעה של מת? אמר רבי חיים בולעפיה, כנסו מהר לחדר השני. כנסו, ראו שהמשרתת הזקנה, שהיא בשלת האוכל, שלימה את תיקונה. הזקנה ישבה לנוח והסתלקה לבית עולמה. נפטרה, ואף אחד לא ידע. לא הרגישו, כל החכמים יושבים כאן ביחד, והיא בחדר הסמוך, נפטרה. אז הוא הרגיש שרוח של מת בבית, אז נטמע כאילו האוכל שלו, המרק, ולא אכל. אז ידעו את גודל קדושתו של הרב, כמה היה קדוש, כמה נורא. הוא היה לו תפילין שהוא כתב אותם. וכל שם יש בתפילין 21 הזכרות, כמיין אקיה. כל שם קדוש היה יורד וטובל, ואחר כך כותב אותו. על כל שם. למשל, שמה ישראל, אז יש שם כמה שמות. השם, אלוקנו השם. שלוש פעמים. עולה, טובל, כותב שם השם. ושוב יורד, פושט הבגדים, טובל, עולה, כותב אלוקנו. ושוב יורד, טובל, כותב השם. אחד. וככה עשה על כל שם בשם. 21 פעמים. לפני פטירתו, אשתו, השנייה הייתה זה, אמרה לו, מה יהיה עם הפרנסה, איך נתפרנס אנחנו וזה? אמר לה, אל תדאגי ביתי היקרה, יבוא עשיר אחד גדול מחוץ לארץ, והוא ישלם הרבה כסף, יבקש את התפילין שלי. שלם לך כסף רב. ומהכסף הזה תתפרנסו כל ימי חייכם. אמר לה, אל תדאגי. אבל תזהירי אותו, כך הוא אומר לה, שבכל פעם שהוא לובש את התפילין, שלא יחשוב שום מחשבה אחרת, ולא ידבר שום דיבור של חול, רק דברי תורה. שאם ידבר דברי חול, התפילין הללו ייפסלו, ככה אמר לה. טוב. והנה באמת, נגמרו שבעה ימים, שקמו מהשבעה, הגיע עשיר לבית, אמר, באתי מחוץ לארץ, שמעת שבחיים והאתר נפטר, אני רוצה את התפילין שלו. איזה מחיר בעולם שתרצי אני אתן? אמרה, אני לא אגיד לך, אבל אתה תיתן מה שתיתן. טוב, הוציא מכיסו כיס מלא דינרי זהב, אמר לה, קחו, זה בשבילכם. אמרה לו, אבל יש לי בקשה, הרב אמר לי שככה יהיה, וציווה אותי שאזהיר אותך. אמר, תודה רבה שהזהרת אותי, ואני אדע להיזהר בזה. הוא היה אדם חסיד, לא איש בעל בית סתם אמרת. הלך, ומאותו יום היה לובש את התפילין, שהיה לובש אותם, היה מרגיש קדושה עצומה מאוד. וככה נמשך הדבר איזה שנתיים ימים. אחרי שנתיים, יום אחד היה לובש תפילין בית הכנסת, והיה נוהג אחרי שהיה גומר את התפילה, ללמוד עם תפילין. רבנו ארי אמר שזה מעלה גדולה. מי שלומד תורה עם תפילין, מעלה גדולה יש לו. אמר בסדר. אז בא ללמוד, והנה נכנס סוחר אחד, רצה לדבר איתו, אמר לו, לא לדבר בשום אופן. בסוף פיתה אותו, פיתה אותו, אמר לו, לפחות טוב, רק תענה לי. האם אנחנו נקבע היום טוב לך נגיד בצהריים או אחרי הצהריים תחיל לדבר איתו? הוא ענה לו. חזר ללמוד, לא הרגיש את כל ההרגשה, תמיד שהיה לובש את התפילין והתפילין עליו, שהוא הרגשה עצומה מאוד, איזו קדושה, חרדה גדולה. בתום כל החרדת קודש הזאת הלכה. אז לא הבין מה קרה. הלך שאל את האחרים, בר החכמים, מה אני עושה? אמרו לו, תפתח את התפילין ותבדוק אותם. פתח ראה, אין אותיות. נמחק הכל, עפו האותיות. פה ראו מה זה מעלה של הרב עליו השלום. כמה היה קדוש, כמה היה פלא פלאים. יש רבי יוסף כנפו, אחד מתלמידיו, מעיד, אומר, אני ראיתי שפעם אחת הרב נסע, לא אמרנו לכם, היה, הוא הלך, הלך למרוקו, אז שם יש מדבר סהרה, פז, הגיע לאלג'יר, מבין מרוקו לאלג'יר יש מרחק, שם יש מדבר. בדרך לאלג'יר, אז הוא היה בשיירה של גמלים, נוסע איתם. הוא קדוש, כל הזמן היה רק תורה, 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 דבק בשם יתברך. והנה, שמעו נהמה של אריות מרחוק, ארי נוהם וכל שחל. וואו, ארי שאג, מי לא יראה? כולם התחילו לרעוד, והגמלים, השם ישמור, התחילו להשתולל, לקפץ, מרוב פחד. אמר להם, הרב, אל תפחדו, פה האריות לא יגיעו. אמרו לו, מה אתה מדבר? לא תפחדו. אמר, עת לעשות השם, הסתובב, וגילה את הברית קודש שלו מול האריה. ראה האריה וברח, הוריד את ראשו וברח. זה מספר תלמידו רבי יוסף כנפו. ואמר להם שמימיו לא ראה מימיו שום טיפה חס ושלום. ככה היה קדוש. פה זה מראה לנו כמה קדושה. אנחנו כעת בעיצומו של הקיץ. לא בחינם נפטר הרב באמצע הקיץ. תתווה לחודש תמוז. כמה אנחנו צריכים קדושה רבותיי? כמה צריך שמירת עיניים? כמה צריך להיזהר, בפרט כעת בעוונות יש פוליטיקה נוראה. והתקשורת חוגגת, מצלמת רבנים, אז יש הרבה טיפשים, חושבים, מותר ללכת להסתכל. רואה, חכם פלוני, הרב פלוני, מה אמר, מה זה. וככה זה, זה דרכו של יצר הרע. צריך להיזהר מזה מאוד מאוד. אנחנו רוצים שזכות הצדיק תעמוד לנו, אז צריך להיזהר מזה. ויהי רצון שיעמוד גדולים, כמו שאמרנו, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. נשמתו התאורה תעמוד על כל ישראל ועל כל הציבור שומר התורה בארץ ישראל, שלא יעונה לנו שום רע, וגם על היהודים באיראן, שהשם יתברך יציל אותם, ועל כל ערוצי הקודש שינצלו מכל מיני גזרות קשות ורעות. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. רבותיי,